כמה שאלות פשוטות ובסיסיות בקשר לחג הזה. השאלה הראשונה, תאריך חג השבועות, בבקשה. אתם ממציאים דברים שהתורה לא אמרה. זאת אומרת 50 יום אחר היום הראשון של פסח, אז חל את חג השבועות. זה מה שהתורה אמרה. אז אל תפרו לי בשישי בסיוון, כי זה לא תמיד נכון. למשל, אם אנחנו נוסיף יום לחודש יער, אז יצא בזיין. אם גם ניסן וגם יער יהיו חסרים, אז יצא בה' בסיוון. זאת אומרת, ו' בסיוון זה לא דבר קבוע. לפעמים בה', לפעמים בו' ואין בזיין. התאריך הקבוע בתורה הוא 50 יום לאחר הנחת העומר. השאלה היא רק, למה התורה אמרה התאריך כל כך מצ'וקמק ולא אמרה התאריך בחודש? כמו כל החודשים, כמו כל המועדים. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח. כל הדברים האלה, התורה נותנת לנו תאריך ברור. מדוע כאן זה תאריך אחד תלוי בשני? יכול רוצים לומר שהתאריך של שבועות איננו בזמן. כלומר, לא רוצים לומר לו זמן. לא רוצים לומר זמן לתאריך הזה. זמן למועד הזה. נוכל גם, באיזה יום מן הספירה זה? 50 אבל לא סופרים אותו, כן? אנחנו סופרים את 49 ימים, יום ה-50 אנחנו לא סופרים. למה? אם כבר תספור, אמרו לך תספור 50 יום, אז תספור גם את יום ה-50, מה קורה? כן, אז תגיד, אבל אתם גם תספור 50 יום, אז תספור את יום ה-50, מה קרה? לא נורא, נכון? אפשר לספור את יום ה-50. אלא שכנראה, זה שוב דרך לומר שהזמן הזה איננו בתוך המספר. זאת אומרת, אי אפשר לספור את היום של חג השבועות. אם באמת זה הזמן של מתן תורה, זה גם מובן. לא ניתן לצמצם את התורה. למה באמת כל כך חם פה? אי אפשר להדליק את המזגן? אי אפשר לצמצם את הזמן של מתן תורה. כבר מרגישים את הזאת. אי אפשר לצמצם את הזמן של מתן תורה לנקודה נתונה בתוך מהלך הזמן. לכן, אינן זאת הסיבה שאין תאריך לחג השבועות. אבל כאן ברשותכם אנחנו נדון בנקודה קטנה בנושא הזה. מהו היום שאחל ממנו אנחנו סופרים את 50 הימים? מוצאי יום טוב ראשון. זאת אומרת, היום הראשון יהיה בית בפסח. אז אנחנו סופרים 50 יום. שלמר, ממחורת השבת יניפנו הכהן, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום אבי אחר, עומר התניפה, שבע שבתות שתי מימות תהיה. יש פה? אז ממחורת השבת. השבת. אז חז"ל, הפרושים, הסבירו, השבת, ויום טוב, ראשון. של חג. כלומר, היום טוב הראשון של פסח הוא הנקרא בתורה שבת, ולכן אתה אומר, וספרתם לכם ממחורת השבת, מיום הביאכם את עומר התניפה, שבע שבתות תמימות ממנה, עד מחורת השבת השביעית, אני לא מבין שבת שביעית, אם שבת יום טוב, אני לא ידעתי שיש שבעה ימים טובים באמצע. מה זה שבע שבתות? ובוודאי שכאן המילה שבת, זאת אומרת שבאותו פסוק, המילה שבת יש לה שתי משמעויות. משמעות ראשונה, בתחילת הפסוק, ירדו, משמעות ראשונה, שבוע. אתה קשה לקבל, נכון? באמת או לא? מה?
כמה אתה אומר של שבוע?
אתה צודק, אבל זה בגמרא. לא מצאת. מה? יש כלל שאומר בגמרא במספר מקומות, לשון תורה לחוד, לשון חכמים לחוד. כלומר, הביטויים שמשתמשים בהם חז"ל אינם חייבים להיות ביטויים תנ"כיים, לפעמים יכול להיות הפוך. למשל, הפועל לקלס. מה קוראים לקלס? לשפר, יכול ללעוג, נכון? לעג וקלס בסביבותינו. כן, קלס זה משהו נורא, להיות לקלסה, הכוונה שכולם צוחקים עליהם. ואילו בלשון חז"ל, לקלס, אתה רוצה לשפר? כי זה מיוונית. ביוונית קלוס זה יפה, אז חז"ל כזה להגיד לשבח, להגיד על משהו שהוא יפה, אומרים לקלס, על סמך היוונית, כן? אז לכן אי אפשר ללמוד בלשון חכמים, לא תמיד, לפעמים כן, אבל לא תמיד אפשר ללמוד בלשון חכמים על לשון מקרא.
אבל גם זאת אמורה להגיד ששבע שבתות תמימות, השבתות יהיה כוונה שבוע.
מי יודע? יכול להיות שגם זנת תנאה, שבת, פירושו שבוע. אבל קשה יהיה לומר שבאותו פסוק, התורה תאותומה שבת במובן של יום טוב, ואחרי זה במובן של שבוע. נכון? על כל פנים, אמרו חכמי הקדושים, שבת זה יום טוב. הצדוקים אמרו דעה מאוד לא יפה ומגעילה, ששבת פירושו שבת. זה דבר מפתיע מאוד, איך הם הגיעו לכזה רעיון משוגע. כלומר, שכשהתורה אומרת שבת, היא מתכוונת לשבת. זה דבר באמת במובן. אגב, לצורך העניין, כדי לדעת באיזה שבת מתכוונים, אז אנחנו מכנים את זה בשם שבת בראשית. כלומר, השבת שחלה כל שבע ימים, נקראת בשם פתל שבת בראשית. להבדילה, היא שבת שהיא יום טוב, למשל. או מכל שביתה אחרת.
כן, זה בעיה מאוד בדור המדבר, אתה אוהב לעשות שבת, שבת ממש, כאילו, כי רב פעם מסביר שבדור המדבר נהגו כפשוטו של מקרא.
בדור המדבר לא הייתה הנחת העומר. יש עוד במקרה סבירה.
לא,
הייתה סבירת העומר אולי, אבל לא הייתה הנחת העומר.
אז שם זה לא משבת ממש.
מה? אז לכן שם לא שייך לדבר על מחרת השבת. לא, לא עשו את העומר. אני מסתפק אם בכלל עשו את חג השבועות. במדבר. כן, כי את עומר, כשנקית פה אל הארץ, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, ונפלנו הכהן, ואחר כך קצרתם לכם 50 יום, ואז הבאתם מצווה חדשה לשם, כל מלאכה לא תעשו. זאת אומרת, התורה תלתה במפורש את קיומו של חג השבועות, בספירת העומר. אם לא סוברים את העומר, נדעת שבכלל לא שייך לעשות חג השבועות. כן, אם כן, אי אפשר ללמוד ממה שהיה במדבר, במקרה הזה. עכשיו, אם כן, ככה אמרו הצדוקים. הצדוקים אמרו ששבת, הכוונה לשבת בראשית, ולכן צריך לספור שבע שבועות מיום השבת, ולכן חג השבועות תמיד יצא ביום ראשון בשבועות. כפי שזה יצא השנה. כלומר, אנחנו היום בשנה של אחדות ישראל, צדוקים וקדושים, שניהם מסכימים ששבועות השנה יצא ביום ראשון. בסדר? מה? מה רוצה? אתה לא רוצים
עם איתנו.
אנחנו לא מסכימים, אבל מסכימים לגבי התאריך. הוא פרגמטי, תצא לנו זה דבר. נכון? אולי אתה רוצה לגזור גזירה כדי להוציא מליבם של צדוקים שלעולם לא נעשה את חג השבועות ביום ראשון.
לא, לא. עד כדי. זה לא כתרון.
כן, יש הרבה דברים שעשו, את זה לא עשו. כן? היה לי פה המקום גם. כן? שיתקנו שלעולם לא יצא חג השבועות ביום ראשון. איך אפשר לתקן את זה? חכמים משום מה לא תיקנו. אבל לכל פנים, הצדוקים אומרים שזה מחרת השבת. כלומר, השבת הראשון, השאלה באיזה שבת הם סופרים בדיוק הצדוקים? שבת כל המועד? שבת שאחרי פסח? לא ברור. נכון? לא נכון? כן? הצדוקים אומרים מחרת השבת. אז איזה שבת? הרי פסח יוצא בהכרח ב-15 יום לחודש הראשון, זה בטוח. אז לכן אי אפשר לספור מיום ראשון של פסח. אז מתי יהיה שבת? יכול להיות מאחורת שבת הגדול. שנקרא פסח. יכול להיות מאחורת שבת חול המועד. יכול להיות מאחורת השבת שאחרי פסח. כן? אפשר להגיד? אפשר להגיד מאחורת השבת, אם כבר חז"ל אומרים יום טוב, אז למה שחז"ל יגידו יום טוב שני? זאת אומרת שביעי של פסח. נכון? גם זה היה יכול להיות. ממחורת השבת, שביעי של פסח. למה הם התעקשו דווקא חז"ל על היום טוב הראשון של פסח? נכון? זה לא טובה. כי כתוב הכל זה מעומעם. כלומר, רואים שהכתוב בכוונה השאיר משהו לא ברור כאן. עכשיו, במסכת מנחות, חז"ל הביאו פסוקים רבים כדי להוכיח שהם צודקים. כדי להוכיח שהשבת זה יום טוב ראשון של פסח. אחד הבולטים שבהם, תראי בבקשה, תנ"ך, נמשך. זה בספר יהושע. איך אתה יודע? אתה יודע את הספר שאני רוצה להגיד?
נכון. ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח בארבע עשר יום לחודש בערב בערבות יריחו, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. אז מתי הביאו את העומר? מעבורת הפסח. אם יש כמה בעיות, אם משתמע כאן שזה היה ביום טוב עצמו, מה זה הפסח?
לא נכון.
כן, נכון, אבל מה זה מחרת הפסח? מתי מסתיים פסח? בחצות לילה. בחצות מסתיים הפסח. כן. מה אתה אוכל קורבן פסח? אתה אוכל קורבן פסח,
אתה אוכל
קורבן פסח. לא, אני מכיר את הקורבן בערב פסח, אני אוכל אותו מתי? עד חצות. נגיד, מדאורייתא עד עלות השחר. בסדר? עכשיו, אחרי עלות השחר, גם כתוב בתורה, ממחרת הפסח יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אז מה זה מחרת הפסח? זה ט"ו בניסן, לא ט"ז. יש פה קושי, נכון? שהם אכלו מעבור הארץ מצות וקלוי ממחרת הפסח, משמע ביום טוב, ולא למחרת יום טוב. בסדר? אם כי המילה מחרת, ניתן לפרש גם כן של מחרתיים, זה גם יכול להיות. כן? ביום ההוא יאכל, וממחרת, ונותר ממנו עד יום השלישי, בה יש תשרוף. מה יש? מה? יש ביטויים כן. אבל כל פנים, שם כתוב שהם אכלו ממחרת הפסח ולא ממחרת השבת. זה מה שלכאורה אומר כאן, שהפסח, על כל פנים, זה שבת. אז למשל, הגמרא הביאה את הפסוק הזה במסכת מנחם. אם כי ניתן לומר, אבל זה קצת דופק, שבאותה שנה פסח יצא לשבת. לכן אין פה ראייה מוחלטת לדברי הפרושים. ניתן לומר שבשנה שבני ישראל נכנסו לגלגל, פסח יצא בשבת.
אבל אני לא ראה שזה
בשבת. לא, אבל הצדוקים יכולים לענות שאותה שנה יצא בשבת, ולכן אכלו ממחרת הפסח. אתה
לא ספק.
טענת ספק. אבל מצד שני זה מספיק כדי לדחות את ההכרעה הוודאית של הפרושים. בסדר? כיוון שיש פה ספק, אולי זה יצא בשבת, אז זה דבר ראייה מוחלטת. מה? הביאו את זה כראיה מסתברת. יש ראיות מוחלטות, יש ראיות מסתברות. בסדר, יש דבר.
אבל לפחות,
לפחות
יותר
לגמרי,
למה?
נו, אז מה? והתבשח יצא בשבת.
אבל התורה
מוצאת
בארבעה עשר, לא מוצאת
השבת. אז מה שאתה אומר, מסתבר. אז מה שאתה אומר, מסתבר. זה מה שאמרנו. עכשיו, אם כן, ייתכן שהפרושים צודקים, נכון? עכשיו, אולי, משכנת פשטה כתוב, הצדוקים צודקים, מה אתם אומרים? איך אתה אומר דבר כזה? לא יכול לדבר כזה. אז אתה יכול לתת רק עם דלם וכוזרי. אתה מקבל כוזרי? תודה רבה. גם הקראים טענו שמה שהתורה אמרה שבת התכוונה לשבת. לא יודע מכם לקחו דברים כאלה. עכשיו, בעמוד כ"ד כאן במהדורת אלי שמואל אומר כאן רבי יהודה הלוי, אף אם נודה לקראים בפירושה מדברי הכתוב מאחורת השבת ומאחורת השבת, כי הכוונה היא ביום ראשון בשבת, אתה שומע? ייתכן גם להודות לקראים. הפסוק התכוון יום ראשון. הלו נוסיף ונאמר, אחד השופטים או הכהנים או המלכים הטובים בעיני האלוה הטיב לפרש כך, והסכימו הסנהדרין וכל החכמים על ידו, כי כוונת המספר הזה אינה כי אם לשים רווח חמישיון בין ביקורי קציר שעורים לבין ביקורי קציר חיטים, ולשמור על שבעה שבועות של שבע שבתות תמימות, ומה שהכתוב מזכיר את היום הראשון בשבוע אינו אלא, למשל,
כאילו הוא אומר, אם תהיה ההתחלה מאחר חרמש בקמה, באחד בשבת, אז תגיעו לסוף ספירתכם באחד בשבת. ומזה נוכל להדגיש, כי אם תהיה ההתחלה בשני בשבת, נזכור עד לשני בשבת. אולם זמן אחר חרמש בקמה, בידינו ניתן. כל הזמן שנמצאנו ראוי לכך, נתחיל בו ונזכור ממנו. ואכן, זמן זה נקבע ביום שני בפסח, דבר שאין בו סתירה לתורה, ונתחייבנו לקבל קביעה זו כמצווה, כי מן המקום אשר יבחר השם באה, לפי התנאים שהוזכרו, וייתכן כי בנבואה מאת האלוה יתברך באה, דבר שהוא בגדר האפשרות. ובזה נסתלק מן המלוכה בה מכניסים אותנו המליכים. רואים את התאוזה של רבי זלם פה? הוא רואה בעצם יכול להיות שהצדוקים, צודק, שהקראים, צודק, באמת, מה שאמרה התורה מאחורת השבת, הכוונה ליום ראשון. אבל זה לא אכפת לנו. כי ניתן, אם רוצים, לתת פירוש משני לפסוק, האומר שמאחורת השבת הוא רק דוגמה, זאת אומרת, אם פסח, אם החל חרמש בקמה יצא בשבת, אז תספרו ביום ראשון. אם כי באמת החל חרמש בקמה, הנחת העומר, יכול להיות גם יום רביעי. יכול להיות. אבל מי שאין הכרח כך לפרש בפסוק. אבל אחד השופטים או אחד המלאכים רצה לפרש כך, והסנהדרין הסכימה על כך, ולכן אנחנו צריכים לקבל את זה. זאת אומרת שיש את זה בין הקרימה של החכמים את הטקסט של התורה לבין פשק הדתי. לא. כלומר, מה שהתורה אמרה כפשט שונה ממה שהחכמים אמרו כפשט. נכון. עכשיו, מה שזה אומר, אתם יכולים להבין עכשיו איך הפרושים נראו בעיני הצדוקים. הפרושים נראו כרפורמים. הצדוקים היו אורתודוקסים שאמרו אנחנו לא משנים פסיק אחד ממה שכתוב, לפחות לפי איך שמבינים מה שכתוב. אבל הפרושים היו רפורמים, אבל אנחנו רוצים לשנות, נראה לנו, ואנחנו נשנות. תן, בבקשה, דבר. זוהר, נו.
למה
זה כתוב? זה כתוב מסיבות אחרות לגמרי. כפי שמבואה בחוברת התורה והמצווה, הכתיבה של התורה לא נועדה לתת לנו הלכות הלכתיות. התורה נועדה ניתנה בשביל מסיבות אחרות לגמרי. כן. זה פירוש. אבל מתי זמן אחר חרמש בקמה? הוא לא כתוב בתורה. ולכן אנחנו רשאים לקרוא אותו ביום שני של פסח. אם
נרצה.
לא, מה שהדלוקים הבינו נכון. לא. זה לא, אבל אין הכרח לפרש כך בפסוק. כלומר, גם הפרושים אין להם ראייה שלזה מתכוון הפסוק. זאת קריאה אפשרית, אבל לא מוכרח. אפשר לקרוא ככה את הפסוק. אבל אין לך ראייה מהפסוק שכך צריך לקרוא אותו. להגיד שהפסוק מתכוון לדוגמה, מן העניין. זה הוא אומר, אלא שאחד החכמים יחליט ככה לפרש. כן, והחליטו שהחל חרמש בקמה יהיה באחד בשני של פסח.
אבל התורה שרבש ארבע שיטות נימון, זאת אומרת, אז מאיפה אני יודע אם דווקא עכשיו אני צריך להשתמש בכלל, אתה דווקא בדרה שבכל מיני...
מה שעושים את זה, תחליטו.
אז זה,
אבל
זה קיים.
שגם רוח קודש את הקרקע מהניבולי.
אז מה שזה בסדר, מה שהפרושים עושים, זאת אומרת...
זה בסדר, אנחנו...
לא, אני מתכוון לזה שהארבע שיש, שזה שונה מהפשט. אבל בסדר, אבל התורה יש ארבע שיטות נימון.
אתה תראה, אפילו יותר מארבע, שבעים פנים בתורה. נכון, יש ברמב״ם מביא מדרש, שלא הגיע לידינו, אבל הוא מביא אותו, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, נתן לו 50 פנים טהור ו-50 פנים טמא. או ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא, לא זוכר, כן? ומה זאת אומרת? שבכל דבר ודבר בתורה יש לך 49 אפשרויות לפסוק שהדבר טהור, ויחד עם זה יש לך 49 אפשרויות לפסוק שהדבר טמא, והמדרש ממשיך, ומסרם לחכמי הדורות. כלומר, בכל דור ודור, אתה צריך לדעת מהו הטעם בתורה שיצא החוצה. צריך לזה חוכמה מוגבלת, חוכמת הדור. לכן אומרת התורה, ובאת אל הכהן. לאיזה כהן תלך? רק זה שיהיה בימים ההם, אל תלך לכהן שלא בימים ההם.
כאן בעיה של שני.
וזאת אומרת, מה זה ללכת הקול של הימיים? כהן שמבין באיזה ימים הוא חי. אל תלך לכל קול. מה אתה אומר?
זה
מה שבדרך,
יש תמיד כמה זרמים וכמה...
נכון, אז איך נדע מהו הכהן שצריך ללכת אליו? זו שאלה יפה, נכון? אז התורה אומרת כאן, אתה רוצה תשובה לגבי השאלה שלך? לאיזה כהן אתה ללכת?
כתוב בפרשת צדק, וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לה.
מה זה צדק צדק? איך אדם בירושלים? מה זה צדק צדק? פעמיים. צריך לצדק את הצדק. הוא חזק כמו ללכת לבית דין יפה, שהצדק שלו הוא באמת צדק. כלומר, על זה אבות חכמים הלך אחרי בית דין יפה. עכשיו שוב נשאלת השאלה, איך אני יודע איזה בית דין יפה? המשיכה התורה, למען תחיל וירש את הארץ. רש"י, כמו אומר רש"י, כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. איך אומר רש"י, נכון? כדאי מינוי הדיינים הכשרים, לא אמין יפה, להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. אז איך תדע איזה בית דין מבין את הדור? אם כתוצאה מן הפסיקה שלו קוראים את הדברים. א', שזה מחיה את ישראל, ב', שהם יושבים על אדמתם. וזה לכאורה קושי עצום, כי בדרך כלל אני מכיר לומר שצריך לפתור אחד מהשניים. הרי פיקוח נפש בוחר את ישראל, לא? או הרי ישראל בוחר פיקוח נפש. אבל אם זה בית דין שכתוצאה מהפסיקה שלו קוראים שני הדברים כאחד, זה סימן שזה בית דין. אלא? תראה, בבקשה. לא, לא נמכור. בסדר. עכשיו,
איך
אמרת את הרשת
בימים האלה?
הוא ראתה אל השופט אשר יהיה בימים האלה. אז רשת אומר, אל תאמר שהקודמים היו יותר טובים, אלא שופט שבימיך. אני לא הבנתי את רשת. ואם אני אחשוב שהשופט הזה דפנו, ושהשופט של הדור הקודם היה יותר טוב, זה יעזור לי? לא יעזור לי כלום, בכל מקרה זה השופט שקיים, נכון? אז כנראה שחזרתי שאלה שמילים, קיים משהו יותר עמוק, לרמוז פה משהו. כשאתה הולך לשופט, אל תלך לכל שופט שבדור. אלא דווקא לשופט שיהיה בימים האלה. כי אז הוא יודע מהי ההלכה בדור הזה. זה עניין של חוכמה מיוחדת. אדם, איפה אתה חי? מתי אתה חי? עכשיו בואו נחזור על העניין. המחלוקת הזאת בין זכותים לקדושים, כל מה שאמרתי לכם זה הקדמה. הקדמה כדי להבין מהו הרקע הדרשני של המחלוקת, בלי להיכנס יותר מדי לפרטי הפרטים של ההבנה הזאת. אבל הגמרא אומרת, גם במסכת מנחות, וגם זה דבר במגילת תענית, שהדבר הזה גרם למחלוקת מרה בתוך העם, בין הפסוקים לפרושים. אתם יכולים לדבר לעצמכם, בית המקדש קיים, יש מחלוקת מתי להביא את קורבן מוסף של שבוע, מתי להביא את שני הלחם, מתי להביא את העומר. בוודאי שמחלוקות כאלה קוראות את העם. עכשיו, הגמרא אומרת שהמחלוקת הייתה כפולה. הייתה מחלוקת. מה שנקרא לגבי חגה דשבועיה, חגה דשבועיה, זה חג השבועות, מתי נוכל, וגם היה מחלוקת לגבי תמידה, תמידה זה קורבן התמיד. מה זה קורבן המחלוקת? מחלוקת לכאורה שונה לגמרי, ואנחנו נראה שיש קשר ביניהם. קורבן התמיד זה קורבן יחיד הציבור. קורבן ציבור. עכשיו, יש הבדל בין ההלכות של קורבן יחיד להלכות של קורבן ציבור. כשיחיד בא להקריב קורבן יחיד, מי משלם לו את הקורבן? הוא מוציא מהכיס שלו שמשלם את הכבש, מקריב אותו, נכון? הכסף מהכיס שלו. מי משלם את קורבנות הציבור? תרומת הלשכה, זאת אומרת, כולם תורמים מחציות השקל, 3 פעמים בשנה, ואז יש כסף בלשכה, עם הכסף הזה נסברה הכהונה שקונים את הקורבנות. עכשיו, תארו לעצמכם, בא מיליארדר, אומר, רבותיי, אני עושה איזה ג'סטה למען המקדש, אני תורם את כל קורבנות התמיד של השנה הזאת. הוא נחמד כזה. יהיה רק כתוב איזה כתובת על כל קורבן, יכתבו, כן, נתרם לעילוי נשמת גרטה ומשהו כזה, נכון? אז ההלכה היא שזה לא בסדר. יחיד אינו יכול לתרום פה לציבור לדעת הפרושים, לדעת הצדוקים כאלה. הצדוקים אומרים שיחיד יכול לתרום פה לציבור, וגם על זה היה ויכוח מה. אז מה אומרת שהוויכוח הוכרע ביחד? בסוף אומרת מה? ניתו כאן תמידה וניתו כאן חד גרבי שמועיה. כלומר, ניצחו את הצדוקים על שתי המחלוקות האלה באותו יום. ואחרי קראו יום טוב לכבוד זה. יום טוב של 8 ימים, מ-א' בניסן עד ח' בניסן, כל שנה היו חוגגים את הניצחון על הצדוקים בזה. שאלה אם יש יחס בין הדברים האלה. הרב קוק אומר בספרו משפט שקורן שיש קשר בין הדברים האלה, מסביר את זה כך. קודם כל, מה המחלוקת לגבי התמיד? השאלה היא, מה זה ציבור בכלל? מה זה ציבור? ומה זה שותפים? שותפים הכוונה, למשל, אם אני ועוד 10 אנשים תניחו את השולחן הזה. אז מה החלק שלי בשולחן? 1 ל-11. אם אני ועוד 10 אנשים, אנחנו 11 איש, תניחו שולחן, אז לכל אחד מאיתנו יש חלק 11 בשולחן. ואם אני רוצה למכור את החלק שלי, בכמה אני אמכור אותו? 1 ל-11 של שווי השולחן. אם השולחן שווה 1,000 שקל, אני אמכור 1,000 ל-11. בסדר? אם שווה 1,100 שקל, אז אני אמכור ב-100 שקל. בסדר? זה המקום של השותפים. זאת אומרת שלי יש חלק ממשות בשולחן. זה המשמעות של השותפים. הצדוקים ממנו שהציבור, הכלל ישראלי, בנוי באותה מידה. זאת אומרת, כשמקריבים את קורבן התמיד, אם יש נגיד 15 מיליון יהודים, לכל אחד ואחד מישראל יש חלק 1 חלקי 15 מיליון בקורבן. כך שאני הייתי רפואה נגיד, יכולת להגיד למכור לך את החלק שלי בקורבן התמיד. ובמחיר של כבש נחלק ל-15 מיליון. ולכן, אין הבדל מה גודל החלק שלי. אם החלק שלי הוא 1.15 מיליון, או שהוא חצי הכבש, או שהוא הכבש כולו. או, זאת השיטה של הצדוקים. לעומת זה, הפרושים חלקו על זה, אמרו שיש הבדל מהותי בין ציבור השותפים, שציבור איננו אוסף כל הפרטים, איננו שותפות של כל הפרטים, אלא זאת ישות בפני עצמה. זאת ישות מטאפיזית, ציבור. ולכן, כשיש קורבן ציבור, אין לי כפרט חלק בקורבן, אלא בגלל שאני שייך לציבור, אז לציבור ולציבור יש שייכות לקורבן הזה, לכן גם אני מתכפר על ידו. אבל לא שממשית, ממונית, יש לי חלק בכבש הזה. בסדר? זאת טענתה של הפרושים. ולכן לא ייתכן שיחיד יתיר קורבן ציבור. אם נבין את השיטה של הציבור, של הפרושים, יוצא לפי זה שהציבור זאת מין ישות רוחנית, אבסולוטית, שקיימת מעבר למציאותיו של הפרטים. הפרטים חולפים, הציבור קיים.
נשמת האומה.
נשמת האומה. כלל ישראל, כנסת ישראל. זה מושג פרושי. עכשיו, יוצא לפי זה למשל, שאם כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי יהיו רשעים, כן? יכול להיות כל הקהל רשעים. הציבור צדיק. מדובר פה על שני מישור. אלה בין קהילה לבין כלל ישראל. לא, לא ייתכן דבר כזה. עם ישראל הוא תמיד צדיק, תמיד קדוש. איך אמר משה רבנו? כל העדה כולה קדושה. לעומת קורח שאמר, כל העדה כולם קדושים. זה באמת חוצפה. מה, כולם קדושים? יש כאלה שאתם קדושים. אבל כל העדה כולם קדושים. להבדיל מדבריו השמחיים של פרופסור לבוביץ', שאמר ששלושה אמרו אותו דבר. קורח, רבי יהודה לוי והרב קוק. כל העדה כולם קדושים. מעולם לא אמר הרב קוק דבר כזה. אלא כל העדה כולם קדושים. בסדר? זה ההבדל בין הציבור לבין היחיד. אם זה כך, זאת יצירה אלוהית הציבור. עכשיו בואו נמשיך עוד קצת. לכן יש לי מצווה להיות קדוש, בדיוק זה. זאת אומרת, מכיוון שאני לא קדוש מלכתחילה, יש לי מצווה להתקדש. להיות קדוש בקדושת הכלל. כן, אז שם כתוב, דבר את כל הדת אני ישראל לאמור, קדושים תהיו, לא קדושים אתם. בסדר? זה בדיוק העניין.
עכשיו, אם כך, בואו נמשיך עליו.
תחום הפעולה של היחיד, בענייני קדושה, הוא מה שנקרא הדת. תחום הפעולה של הציבור הוא פוליטיקה. זאת אומרת, הציבור זאת ישות פוליטית. אם אני אומר שהישות הפוליטית הזאת היא רק אוסף של היחידים, אז אין בה קדושה, היא חולין. אם אני אומר שהישות הפוליטית הזאת אצולה מן העליונים, הרי שיש בה קדושה. ואז נוכל לדבר על פוליטיקה מקודשת, פוליטיקה אלו. בסדר? נוצרי כי זה שהמחלוקת בין הצדוקים לקדושים היא מחלוקת עמוקה מאוד. האם יש קדושה בפוליטיקה הישראלית או לא? הוא יאמר, לא. עשיתי מעשה של חול. מעשה של חול שאני מאוד אוהב, אני בעד. אבל זה חולין. לעומת, או זה קדושה מסוג התרבות. לעומת הקדושה הדתית למשל, או הפולחנית שבמקדש, שהיא באמת דבר קדוש. זאת שיטתם של הזוכים, כן. הדת קונה ליחיד. מה זה דת קדושה? לא. דת קונה ליחיד. בהגדרה, אז יש הגדרה. דת זה מה שמתאים ליחיד כדי להגיע למעלה. זה הסולם העולה בתאר. בשביל היחיד, זה הדת. לא מצאנו דת לציבור, אין דבר כזה. אנחנו אומרים שהתורה היא לא דת. מה? תלוי באיזה חלקים שלו. עד פרק י' ח', כן, מפרק י' ת' ואילך.
מה
זה?
מה?
פרק י"ט שם מסביר את מילת החסידות, שהחסידות האמיתית היא בקשת טובתם של כלל ישראל. מכאן ואילך זה משהו אחר לגמרי. דר השכינה וכו'. אז זה מדרגה גבוהה, אז בשביל זה לעבור 18 פרקים, כשאתה מגיע לפרק ה-19 אתה משנה את השקפת העולם שלך. עד עכשיו היית דתי, מכאן ואילך אתה הופך להיות תאומי. בסדר. זה עלייה בקדושה. עכשיו, בואו נמשיך בין. מה זה קשור לכן באחד השבועות? שאלה, מי קבע באיזה יום יוצא שבת? יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא החליט, הקדוש ברוך הוא החליט, שכל שבעה ימים שבת. מי קובע את התאריך של יום טוב? בדין. כן, עם ישראל. עם ישראל קובע מתי יקום יום טוב. אם אנחנו רוצים להזיז את הפסח בחודש, אין בעיה, תוסיף אדר שני. לא רוצה להזיז את פסח, אל תוסיף אדר שני. אתה רוצה שהחודש יהיה בין 30 יום, תוסיף לו יום. אתה רוצה 29 יום, אל תוסיף לו יום. כך שהתאריך של חלות הימים הטובים תלויה בהחלטת אדם של בני ישראל, ברמה מסוימת. זאת אומרת, דבר שבא מעם ישראל, גם אם נקרא לו קדוש, אין לו יחס, לפי הצדוקים, לקדושה של השבת. כלומר, קדושת השבת, עליבא דה הצדוקים, באה ממעלה למטה, מה שאין כן קדושת ימים טובים, עליבא דה הצדוקים, באה ממעלה למעלה. לכן, כשהצדוקי קורא בתורה את המילה שבת, הוא לא מסוגל להעלות על הדעת שהיא מדובר על יום טוב. כי אין יחס בין קדושת השבת לקדושת היום טוב. זה לאומי וזה אלוהי. מה שאלוהי זה דבר אחד, מה שלאומי זה דבר אחר. מה שאין כן, חכמי ישראל הקדושים שאמרו שהאומה היא בעצמה יצירה אלוהית, אז ימים שנקבעים על ידי אותה האומה, מאיפה זה בא? מלמה בנגל. אבל יש דמיון בין קדושת השבת לקדושת יום טוב. למשל, בתפילת מוסף של שבת אנחנו אומרים ברוך אתה השם מקדש את השבת. בקדושה, במוסף של ימים טובים, אנחנו אומרים ברוך אתה השם מקדש ישראל, והזמנים, מפרש את הדמות, מקדש ישראל שמקדשים את הזמנים. זאת אומרת שקדושת השבת נמשכת דרך האומה ולובשת צורת יום טוב. אם זה נכון מה שאומרים הפרושים, מוכרח יהיה להיות שהיום טוב הראשון בשנה ייקרא שבת. כי הוא נקודת החיבור, הוא החוליה המקשרת בין השבת האלוהית לשבת הלאומית. לכן דווקא יום טוב ראשון של פסח ייקרא שבת בקריאה הפרושית של הפסוק. במובן אחר אני אומר, לא, זה חבל, זה נקודה עיקרית שרציתי להבין. אם מה שעושה הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה אלוהי, אתם מסכימים, נכון? מה שעם ישראל עושה, האם זה גם אלוהי או לא? לפי הפרושים כן, נכון? זאת אומרת שהכל פה אלוהי, אלא זה הכל מדרגות בהתגלות. זאת אומרת, הכל זה מיון אחד, ואיזשהו שלב, כלומר כאן זה הכוח האלוהי ליצור את השבת, נעצר כאן. מכאן ואילך הוא נמסר על ידי ישראל, הם קובעים ימים טובים. שבת, יום טוב. זה אותה תחושה שהולכת ויורדת. בהתחלה הקדוש ברוך הוא פועל לבדו, משעה שיש בני ישראל, הוא מוסר את אותו כוח לאומה הישראלית. אלה מועדי השם, נקרא לקודש, אשר תקראו אותם במועדם. כן, אבל אפילו גם בלי ההדרשה הזאת, אשר תקראו אותם, אתם תקראו. כן? במועדם. אז זאת אומרת, היום טוב הראשון בשנה הוא ראשית הופעת השבת דרך האומה הישראלית. לכן הוא יותר מכל יום טוב אחר יקרא שבת. לכן כשהפרושי קורא בתורה הוא מחפש את המקום שבו התורה תכנה יום טוב בשל שבת. זה לא רק כדי ליישב קושי, זה לא איזה דוחק מבחינתו לפרש יום טוב בשבת, שבת יום טוב, אלא עד רבה, זה מתאים לשיטה הפרלת. כן.
למה עדיין יש שבת אלוהית?
למה שבת אלוהית? כי זה שבת אלוהית. שבת אלוהית היא, זה סדר לבריאת העולם. נכון? בריאת העולם, עם כל הכבוד, לא היינו שם. לא היינו בבריאת העולם, נכון? לכן זה נעשה, זו קדושה שאין לנו יד ביצירתה. לכן אין לנו ברירה, היא נותרת קביעה וקיימה. מה שנקרא, קבועה וקיימת. אחר כך היא עוברת דרכנו והופכת להיות יום טוב. בסדר? כמה ימים טובים יש בשנה היום? שבעה. ראשון של פסח, שבי של פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון של סוכות, שמיני עצרת. סך הכל. שבעה יום. זה הקדושה שיורדת הטוב. לכן היום הראשון של פסח מוכרח להיקרא בשם שבת. אתם ברור? לכן מוכרח גם להיות שיש ביום טוב הראשון בשנה קצת הלכות שבת בראשית. איזה הלכות שבת יש ביום טוב? יותר בימים ראשון של פסח מאשר בכל יום טוב אחר. מפחדים לדבר. מפחדים לדבר.
כן?
כן? אני מסביר. שבת בראשית זה שבת שאסורה בכל מלאכה, נכון? ביום טוב מותרות קצת מלאכות, נכון?
אסור חפש.
נכון, אוכל נפש, המערה, הוצאה. עכשיו, מה שאני טוען כאן, אם באמת היום טוב הראשון בשנה, כלומר א' בפסח, יש בו, הוא קצת קשור עדיין לשבת בראשית, מוכרח להיות שיהיה לזה ביטוי הלכתי, שדברים המותרים בדרך כלל ביום טוב יהיו אסורים ביום טוב ראשון של פסח. ראיתם את זה כזה דבר בהלכה? תקנו השולחן ערוך, תחפשו האם יש שם הבדל בין יום טוב ראשון של פסח מבחינת המלאכות לעומת כל שאר הימים הטובים. לא תמצאו. אבל יש בכל זאת הבדל אחד. מה? לא. בישור אותו דבר. אין הבדל בין יום טוב ראשון של פסח לבין שביעי של פסח או שבועות. אותו דבר.
לא, יום טוב שבועות.
מה, איזה יותר שאיפה? של גלויות?
לא, של שבשבילים שעשו בשבילים.
על מה אתה מדבר?
על זה,
איך יכול להיות יותר יותר? בסדר, אנחנו מדברים פה מדוראי. אנחנו מדברים בדין תורה. האם בדין תורה יהיה הבדל בין יום טוב ראשון של פסח לכל יום טוב אחר? מה? אסור לאכול חדש, זה לא מלאכה. זה איסור אכילה, משהו אחר. יש דבר, אבל יפה, ניסיון יפה. יש פשוט בתורה עצמה. היום טוב, הפסח הראשון בהיסטוריה, מה היה האיסור בו? ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זאת ההלכה הראשונה של קיבוץ. מה ההלכה הראשונה של שבת שאני ישראל קיבל? אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. זאת אומרת שהפסח יש לו משהו מן השבת.
היום מותר.
היום מותר, אבל עדיין נותרה ההלכה שכשאתה אוכל קורבן פסח הקורבן נפסל ויוצא. זאת אומרת, אם אתה מוציא מבשר הפסח מחוץ למקום שבו אוכלים אותו, אסור לאכול את הבשר הזה.
זה יכול קורבן
כבר. נכון, אבל לא טעם משהו. זאת אומרת, נגיד, פרגמטי, טכנית, אתה נשאר בתוך הבית. כי אתה אוכל. אתה לא רוצה, בזמן שאתה אוכל, להוציא את הבשר החוצה. כי הבשר שיש לך בפה גם נפסק. ברגע שאתה יוצא החוצה. אז בזמן האכילה אתה מוכרח להתנהג כאילו שזה שבת. אז יש משהו בזה. עדיין נותר איזשהו רושם של השבת הראשון. עכשיו אני רוצה פה להרחיב קצת הנקודה שהגענו אליה. כן, חג השבועות, בתפיסה הפרושית, האופן שבו אנחנו קובעים את תאריך חג השבועות, מברר את הקדושה שיש בפוליטיקה הישראלית, בלאומיות. על מנת להבהיר את הדבר הזה, אני רוצה לספר לכם שני סיפורים. שניהם קשורים בי. אחד זה כששירתתי ברמת הגולן, אז המ"פ שואל אותנו פעם בשבוע האם יש בעיות. אז אני אומר, כן, יש בעיות. מה הבעיה? לא מקפידים על כשרות במטבח. מה הייתה הבעיה? באמת דווקא במטבח שלו הקפידו הרבה מאוד, אבל היו שלושה מזלגות בשריים שעברו לחלבים. אז החלטתי לעשות את זה סקנדל, אמרתי, יש בעיה של כשרות במטבח. שבוע אחרי זה, הגיע לשם מילואימניק, משק. מקש מילואימניק. נשאר שבועיים בבסיס. במשך שבועיים, הוא הכשיר את כל המטבח כולו, ממש יפה מאוד, אבל הוא גם דאג לראות כמה דברים. בין היתר, להניח תפילין מכל החיילים, וכל יום שחרית מנחה וערבית, היו שלושה מניינים בכנסת, והחיילות קיבלו נרות וקיבלו תמותים עם זמני הדקת נרות, והוא קישף את כל החדר אוכל בכל מיני פלקטים דתיים האומרים שצריך ללמד תורה ושצריך להניח תפילין ושמע ישראל וכו וכו. טוב, אני ניגשתי אליו, אמרתי לו, יפה מאוד, עשית דברים מאוד יפים, במיוחד איך שקישפת פה את המקום, מאוד יפים. ואז הוא ענה תשובה צדוקית, הוא אמר, כן, באתי לייהד את המקום. ואני מתבייש, מי זה הקדוש ברוך הוא? זה אלוהי ישראל, אלוהי הצבא שלנו, אלוהי צבאות. צה"ל זה המקום היהודי בהגדרות. כלומר, כיוון שזה צה"ל זה יהודי, זה קדוש. אז אצלו זה הקדוש רק אם נעשות מצוות שם. זאת המחלוקת בין הפסוקים לפרושים. עד כאן הסיפור הראשון. סיפור שני, לכן שסיפרתי לכם את זה כבר, נתבקשתי פעם על ידי אנשי כנסייה, כמורה, בירושלים, לתת להם הרצאה. איזה נושא הם ביקשו? כבוד הרב ידבר איתנו על המשמעות הדתית של יום העצמאות. הסכמתי, דיברתי איתם שעתיים וחצי. אבל החזקתי אותם, כמובן. דווקא הם מאוד התעניינו, אבל אמרתי להם כך. אני לא יכול לדבר איתכם על המשמעות הדתית של יום העצמאות משום שאין ליום העצמאות שום משמעות דתית, כשם שאין לחג הפסח שום משמעות דתית, ובעצם אין משמעות דתית לשום דבר ביהדות. ספרו על התקפה, אמרתי להם כן, יש רק משמעות לאומית. כי התורה היא דבר השם לא אל קהילה דתית, אלא אל אומה, אל ישות פוליטית. ועכשיו לא שריח לדבר על משמעות דתית של חגים לאומיים, כגון פסח, שבועות, סוכות, חדומה. אם כבר לדבר על דת, זה הנצרות. בואו נתדלנו, שאלו אלף שאלות, כל הקושיות החרדיות בה. מה עם כוחי ועוצם ידי, ומה עם זה שזו מדינה שמחללת שבת, ושלא אוכלים כשר, כל הקושיות האפשריות, בא. אגב, אמרו שזה מאוד מעניין. אבל אתם מבינים, פה שוב, זה המחלוקת בין העמדה הצדוקית, העמדה הקושית. מה? ייתכן שחלק מהם כן, כלומר, לא בגלל ההרתעה, אבל זה בכלל נושא, צריך לברר בדיוק מה זה הקבוצה הזאת. אבל רואים פה את החשיבות העצומה של הדבר הזה. עכשיו, ייתכן שכל זה רצו חז"ל לרמוז בכך כשהם אמרו שדוד המלך נפטר בשבועות. תראו, חז"ל נאמר שדוד המלך נפטר בשבועות. למה חז"ל רצו שדוד המלך ייפטר בשבועות? ייתכן אגב, בגלל שזה נכון. זה גם יפטר, נכון? אבל ייתכן עוד סיבה. דוד המלך, לעומת משה רבנו, הוא דווקא המלך. הוא האישית הפוליטית. ושבועות זה יום מתן תורה. אז רצו שאתה תבין, מתן תורה זה הולך דרך זה שאתה מקבל את דוד המלך. דרך מדינת ישראל. טוב, זהו. אנחנו נפתח את המלך.